שלום לכם. אנחנו התחלנו שבוע, לפני שבועיים בנושא של גבר אישה, והתחלנו לתאר הבדלים שידועים, כאשר אני פתחתי ואמרתי שאוי ובוי אם אתה מתחתן עם אישה, אתה מתחתן עם בן אדם. אבל באותה אישה יש סיכוי שהמידות שבדרך כלל מחולקות יותר בשפע אצל נשים, המידות האלו תופיע שם, וכדאי להכיר אותם, כי זה יקל על העבודה של הבנייה. והזכרנו את ההבדל שהרבה פעמים האישה מתברכת עם רגשות די חזקים, והיא פונה יותר לקלוט את העולם דרך הרגשות בדרך כלל, וגבר, במיוחד אם הוא יושב הרבה שנים פה בבית מדרש, עובד על עצמו לקלוט את העולם דרך השכל, דרך הניתוחים וההבנות, וזאת קליטה אחרת. ואז אני הזכרתי שאפשר לראות משהו בטבע האישה כאשר אנחנו מסתכלים במשחקים של ילדים מול משחקים של ילדות. זוכרים שילדים, ברוב המשחקים של ילדים יש מנצח, יש מלחמה כזאת, ויש כללים נוקשים, ואם יש מנצח ודאי שיש מנוצח. כאשר אצל נשים ובנות בדרך כלל המשחקים שלהם הם משחקים של ביחד, ואני הרופא ואת האחות ואת הילדונת ומחר אני הילדונת, וכאילו משהו חברתי. אני רוצה להמשיך בכיוון הזה, ואני שוב ממשיך עם האזהרה שכל מה שאנחנו לומדים זה לבדיקה, כי ברור שאתה יוצר קשר בעזרת השם עם בן אדם בראש ובראשונה. וכאשר אנחנו מדברים על הדברים האלו, אני אולי כדאי לכם גם לחשוב על עצמכם ועל הנשים בקרבתכם, אחיות ואימא, ולבדוק אם הדברים האלו הם שייכים, וגם לחשוב על עצמכם. אנחנו רגילים לחשוב שהזכות של הגבר הוא בדרך כלל מבוסס על מה הוא משיג, מי הוא, מה הוא למד, מה הוא עושה. ובדרך כלל התחושה של שביעות רצון, למדתי היום, עשיתי היום, הרווחתי היום. זאת אומרת, הוא מודד את עצמו מול איזשהו דבר אובייקטיבי של עשייה. לעומת זאת, הרבה פעמים אישה מודדת את עצמה מול הקשרים שיש לה. האם הקשר טוב עם הבעל, עם הילד, עם האימא, עם מסודר, עם העולם שהיא בנתה והיא חיה מתוכה, הוא עולם מסודר וטוב ומחובר. אגב, אם זה הטבע שלנו, כמו כל בן אדם, לכל טבע יש את העיוות, אם אני לא עושה את זה נכון. ואם אני בונה את החיים על הישגיות, ואני לא מאזן אותו ולא שם אותו בפרופורציה, לאן זה עלול להגיע? כן, איזושהי גאווה לא רחוקה, איזשהו, איך אומרים, אגו, כן, כוחי ועוצם ידי, כי אני מתאר את העולם כגבר, מה השגתי, מה למדתי, איפה אני נמצא היום. עכשיו, האישה שקשורה הרבה פעמים מתוך עולם של חיבור וקשר, היא עלולה ליפול בעולם של אולי לשון הרע. כי הרי מדברים הרבה עם, ואם מדברים עם, גם מדברים על. ואם מדברים על, לא תמיד יודעים איפה לשים את הגבולות. כך שלכל דבר יש את המקום שאם לא שמים את הגבולות, אני עלול להגיע אליו. ולכן ייתכן ואישה יותר סכנה יותר רובצת, סכנה של לשון הרע יותר רובצת אצל אישה, יכול להיות, ואצל גבר את הגאווה הוא לא נמצאת רחוק מהבן אדם. עכשיו, בזה שהגבר עובד עם עולם של להשיג, הוא גם פוגש את העולם שמקום לתיקון. כאילו העולם זה חומר גלם, הוא רוצה לתקן דברים. ולכן כאשר הוא פוגש בעיה, אז מה בעצם הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לתקן אותו. ואז הוא שואל מה הבעיה, כדי מה? לתקן אותו. והוא אדם שמבחינת הדימוי העצמי, הוא רוצה להיות אדם שיכול. כי אם הוא לא יכול, מה הוא עלול להחוש? אוי ובוי. Okay. ובגלל שכולנו בעצם משליחים על השני, שהוא דומה לי, שזה נכון ולא נכון, אז ברור שבקשר הדבר הזה עלול להגיע למצבים מצחיקים, במיוחד מצחיקים אם זה לא קורה לך. זה מצחיק אם זה קורה למישהו אחר. אבל כולם מדברים על המצב של בעל ואישה שנוסעים באוטו, והבר מצווה ביבנה, והוא יודע איך להגיע, בחיים לא היה ביבנה, אבל הוא יודע. ופתאום הוא רואה שזה כתוב ראשון, אבל זה ראשון בדרך ליבנה, נכון? ואז אומר חלון, והאישה אומרת חלון, והאישה אומרת אולי נשאל. כן? אבל היא לא אומרת, אם היא עדיין, זה שנה ראשונה, היא שואלת אולי נשאל. אז בשנה רביעית היא אומרת, בוא נשאל. כן? אבל בעצם מה קורה אצל הגבר? מה אני אשאל? אני יודע. כי מה עלול להיות התחושה הפנימית שלו אם הוא לא יודע? לא רק שאני לא בסדר, מה אני מדמיין? בעיני אשתי אני לא בסדר. כי אני משליך עליה מה שאני מרגיש. אז לכן אני לא אראה לה כמה אני לא יודע, אני אגיע. אבל היא שונה. אין לה בעיה לעצור, להוריד את החלון ולשאול, אנחנו ביבנה, ולסבול את הצחוק של הבן אדם שאתה בכיוון. אז כי אין לה, זה לא כל כך, היא מעוניינת להגיע, וההזדמנות לדבר עם מישהו זה דווקא נעים, כי זאת היא. ולכן לפעמים השוני הזה יכול להפיל אותנו בכל מיני מקומות ללא כוונה, כי היא שואלת. כן? מישהו, אשתו מבקשת שהוא יעשה משהו, והוא חוזר, חושב שהוא עושה את זה, והיא רוצה לדעת, היא שואלת, האם עשית את הדבר הזה? כן? אז איך הוא מרגיש את זה? אני לא בסדר, היא בוחנת אותי, אבל היא לא בוחנת, היא רק רוצה לברר. אז אם כן, השוני הזה של אישה שיותר רואה את עצמה כחלק של איזשהו אחדות בעולם, איזשהו קשר בעולם, היא לא באה לעולם דווקא לתקן, היא באה להתחבר. אנחנו באנו לתקן, אז לפעמים סביב הנושא הזה יש תקלות. עכשיו, בנוסף, רציתי להעיר על הדרכים השונות שגבר ואישה משתמשים בשפה. ופה אני עוד פעם מזכיר את הספר, שהוא ספר יפה, קצר, ספר שמדבר על השימוש בשפה. הדברים שאני מביא הם לקוחים בעיקר מהספר הזה. והיא מזכירה, הכותבת שם שוב, שהגבר בדרך כלל כאשר הוא פוגש את העולם רוצה לתקן, והאישה רוצה להתחבר. היא גם אומרת שבגלל שהגבר רוצה לתקן, הוא הרבה פעמים לא כל כך מרבה בשיחה, מרבה במילים. עכשיו, אולי זה לא אני ולא אותה. אז לכן יש גברים שגם אנחנו לא יודעים איפה הברקסים. אבל מתברר שבדרך כלל האישה מרבה לדבר, להסביר, לתאר, אפילו אולי עם כזה דרמטיות. וגבר בדרך כלל נוטה טוב, נו, מה הפוינטה? כן, הבנתי. והאישה רק בתקופה של חימום. והוא כבר סובע. אז השוני הזה זה שוני של תפקיד. הגבר רוצה לגמור את הנושא, והאישה רוצה יותר לחוות אותו. לכן הגבר הרבה פעמים שקט, אמר מה שיש לו להגיד, ואין לו הבורק, אין בו מים, אז שיהיה, אני מקווה שאין נחשים כאלו, אבל האישה הרבה פעמים מוצאת את הדרך כן להמשיך לדבר, ובדרך כלל, בגלל שכולנו רגילים לעצמנו, אנחנו רואים בשני את המגרעה, למה הוא לא מדבר. כן? אז אין לו סוד, אין לו מה להגיד. אבל היא בעצם אומרת, מה? מה שכולנו אומרים, ועל זה חבר'ה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, את ההשלכה הזאת. אנחנו אומרים, אילו אני הייתי שותקת, היא אומרת, זה היה אומר או שאני מפחדת, או שאני מסתירה, או אני, כי אני מדברת. לכן אם בעלי לא מדבר, ברור שהוא מסתיר, מפחד, ואז ודאי מה היא עושה, כי היא אוהבת אותו, תגידי לי, מה בעצם מפריע לך? כן? אבל שום דבר לא מפריע לו, אין לו מה להגיד, אבל הוא עוד יותר שותק. אז שוב, אלו הם תיאורים שמצחיקים כל עוד שזה לא קורה לנו. אבל שוב, התיקון הוא להבין את השוני, ולהבין את הצורך של כל אחד, ואני על הנקודה הזאת ארחיב בהמשך. עוד נקודה שהיא מרכזית, מעניין שכאשר יש איזושהי ציבוריות, איזושהי חברה, בדרך כלל הגברים אין להם בעיה לדבר. זאת אומרת, יש איזשהו מה שנקרא שיחה ציבורי, פומבי. כאשר יש קהל, בדרך כלל הגבר מוצא את עצמו, עכשיו אני על הבמה, יש לי מה להגיד, ואם יש ציבור, בדרך כלל גבר הוא הרבה פחות מהסס לדבר. זה חלק של המעמד שלו, זה חלק של ההיררכיה שלו. הוא אמור למצוא את עצמו באיזשהו מקום. כאשר האישה, בדרך כלל ברגע שיש ציבוריות, היא כאילו נסגת, היא לא כל כך מדברת. ברגע שהיא בבית, איזושהי שיחה פרטי, צנוע, היא מוצאת את עצמה, זה יוצא. גבר הרבה פעמים, ללא העידוד של הציבוריות, אז מה האישה הרבה פעמים אומרת? אני לומדת על מה שבעלי עושה, כאשר הוא בטלפון, אם לא יודע כולם, או אני שומע אותו מדבר עם החברה, אז אני מבין. אבל איתי הוא לא מדבר. עכשיו, אצלה, ודאי, היא מתרגמת את זה, שהוא לא אוהב אותי, לא זה. ייתכן, וזה רק נטיית נפש של הבן אדם, שהוא בעצם שונה. אני רוצה להרחיב על נקודה נוספת, שזה נמצא בספר גברים ממאדים, זה ספר שכדאי לקרוא, יש לו הרבה בדיחות מצחיקות, ושוב, אם זה לא קורה לך, ועוד פעם להזהיר את עצמנו שהוא מפריז ומגזים ולא לקחת את זה כתורה מסיני, אבל יש בזה משהו. היא מתייחסת גם לנושא שהוא באמת נושא מרכזי. הרי החיים, אנחנו יודעים, זה לא פיקניק. וכולנו מתמודדים עם עליות וירידות, מתמודדים עם קשיים. ואני משתמש במילה מתמודד בכוונה, כי חלק של, אני חושב שהזכרתי באחד הפגישות, בשיחות שלנו, כמה חשוב שאם יש איזשהו טאקל, כאשר אתה יוצא עם מישהי, שהטאקל יכול להיות איזשהו קרש קפיצה להבנה יותר עמוקה. ולהבין שתקלים כאלו קורים בדרך כל החיים, וזאת הדרך בעצם להעיר על השלמות. איפה אני אדע איפה לתקן ואיפה להשקיע? בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך הכאב. זה כואב לי, וואה, אני רופא, קודם כל שואל אותך מה כואב ואיך זה כואב. כי שמה הטיפול. ואם אתה יוצא עם איזושהי בחורה ויש איזשהו טקל, מאוד חשוב לא לרוץ לאיזושהי החלטה שזהו זה לא, אבל לקחת את זה כאתגר, שבו ננסה לברר מה קרה, אולי דווקא הדבר הזה יוביל אתכם לרובד עוד יותר עמוק של הבנה, עם איזשהו סיפוק שאתם כבר תלמדו שאפשר עם הבחורה הזאת גם להגיע לאי הסכמות ונמצא את הדרך ביחד לצאת. אבל אני מחזיר אותנו לבעל גבר ואישה. כאשר גבר פוגש בעיה, בדרך כלל הנטייה שלו הוא להתבודד. בדרך כלל הוא לא רץ להתייעץ, הוא לא נוח לו, הוא מאוד נסגר. בעל הספר הזה קורא לזה שהוא נכנס למערה. קודם כל הוא צריך לחזור לעצמו, הוא קיבל זבנג, קצת מתבייש, גם האגו שלו, קצת הדימוי עצמי, אני אחזור, תן לי קצת שקט. ואז הוא גם חושב לעצמו, ואולי טלפון פה, אולי זה פה, שם, חבר, אבל באופן עקרוני, גבר שמקבל מכה, הוא מעדיף איזשהו שקט. וזה מאוד הגיוני, נכון, חברה? כן. אישה שכאשר היא פוגשת דבר דומה, בדרך כלל היא גיבה אחרת. היא קודם כל מחפשת את השיחה, את העידוד, את השיתוף, את הביחד. והיא אומרת דברים מאוד הגיוניים לה. איך אפשר לפתור בעיה בלי לדבר עליו? איך אפשר לשאוף עידוד בלי שמי שאוהב אותך שומע את הכל ומשתתף בצרה? ברור שכל דבר שכואב, אדם נורמלי, קרי דומה לי, הוא ירצה להתנהג בדיוק כמוני. אז אם כן, אני לא כל כך טסה לפתור את הבעיה, כי לאישה יש פחות, זה לא איום. גבר בעיה עלולה להיות איום על מעמד שלו, על דימוי עצמי שלו. אצל אישה בעיה זה בעיה. צריכים לפתור אותה, היא לא אוהבת בעיות, לא יותר מאיתנו. אבל היא בדרך כלל פחות לחוצה לפתור אותה, ופחות מגדירה את עצמה, מבחינת הדימוי העצמי, בהצלחת פתרון הבעיה. אז אם כן, בוא ניקח בעל ואישה, שבוא נגיד שלבעל קיבל איזשהו מכה בעבודה. או אתה בישיבה, בוא נגיד שמשהו קרה, ומאוד לא נעים לך. אז אתה חוזר הביתה, או יוצא לדייט, ומה תהיה בעצם התגובה שלך? אתה תרצה פחות או יותר, ידום הארון, אתה בשקט. בוא נעביר אתכם לנישואין. אתה חוזר הביתה אחרי הבעיה הזאת, אתה לא רוצה לדבר כל כך. מה אתה רוצה? משהו מאוד מאוד הגיוני לנו. האישה שאוהבת אותך עד השמיים, מה היא אומרת לעצמה? בעלי כואב לו משהו. אני מאוד רוצה לעזור. בוא נעזור לו להוציא את זה. כי אם אתה משאיר את זה בפנים, זה נורא. כי אם היא תשאיר את זה בפנים, זה נורא. אז האישה האוהבת, מה היא עלולה לעשות? לשבת על ידך, לקחת את היד ולהגיד, בעלי, שפוך, אני פה. ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה היא עושה פה? אין לי מה. עכשיו, היא עלולה לתרגם את השקט הזה, שזה עוד יותר כואב לך. לכן היא צריכה להוסיף את ההשקעה בך, כי היא אוהבת אותך. וברור שדרך זו היא מוציאה איזושהי תגובה שהיא אחרת ממה שהיא ציפתה, כי פתאום התרגום שלך למאמצים שלה זה לא בדיוק תרגום של של אהבה בוערת, איזו נודניקית כזאת שהיא תשאיר אותי לבד. ואם אתה עוד לא הבנת, אתה עלול להוציא לא בדיוק מה שהיא ציפתה לשמוע, והיא עלולה להיות נעלבת, ופתאום במקום להתמודד עם הבוס, אתה מתמודד בזה שהצלחת להעליב את אותה אישה נפלאה שרק באה כדי לעזור לך. עכשיו, אם זה כן יקרה לך, קודם כל תזכור את השיעור ולהגיד וואו 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 נפלתי, כמו הרבה באיתנו. אבל אני, התיקון לזה, אני תקף אגיע אליו. כי אני רוצה לנגוע בעוד נקודה לפני שאנחנו מנסים להגיד מבנו של עולם, מה הוא התכוון כאשר הוא שם אותנו ביחד. כל כך לא יודע. יכול להיות שהקשרים האלו, זאת אומרת הנטיות האלו, המציאות הפנימית הזאת של גבר מול אישה, זאת אומרת, יש אולי אפשר לראות אותו כקשורים בצורה בלתי רגילה לתפקידים המרכזיים שלנו. גבר הוא לומד, גבר הוא יוצא לפרנסה, גבר הוא מתמודד יום יום עם חיים לא כל כך נעים ציבוריים. זה אמור להיות תפקידו, ולכן הוא בנוי על בוא נחפש את הפתרון, בוא נתקן, בוא ניקח אינפורמציה, כי אינפורמציה זה כוח, ובוא נכניס אינפורמציה, אין לי זמן לטיולים, יש משהו רציני בחיים. אז חזל אומרים לנו שעשרה קווים של שיחה יורדו לעולם, נכון? חלק בזק, חלק פלאפון, 9 קווים לאישה. אז אנחנו כאילו צוחקים לעצמנו עד שמקבלים את החשבון סוף החודש של טלפונים. אבל בואו נעבור וננסה לעלות כיתה או לעלות רמה ולהבין שאם אחד התפקידים המרכזיים של האישה היא בעצם הבית לגידול ילדים, ובואו נרחיב את הרעיון של הבית לכל החיבורים החברתיים, את המרקם של החברה, שאתה יודע מה קרה לסבתא אתמול, ואתה יודע עם הבן דוד הזה, ואתה יודע מתי היום הולדת, איך מגלים וזוכרים את הדברים האלו? רק דרך שיחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, העניק לאישה את הכלי הזה של דיבור, כדי למלא תפקיד אדיר בחיים, לחבר אותנו, שהיא תדבר כל יום עם האמא שלה. כי ככה היא מבטאת את האהבה. ואת היום הולדת של זה, פתאום זה אומר, ולארגן את המסיבה, ולהזכיר לך שלא משנה מה, כי עוד פעם שכחת, כי אתה במקום אחר. זאת אומרת, כל התפקיד הזה, התפקיד האנושי, לחבר בין אנשים, זה דורש שיחה, זה דורש שפותחים את הפה, זה דורש שמדברים אחד עם השני, וזה חלק של היופי שהקדוש ברוך הוא נתן לנשים. יש אנתרופולוג בריטי, הוא אמר את זה בטיפה ציניות, אבל אולי הוא התכוון טיפה לדבר הזה, האנושיות של נשים שמתחברות מול ההישגיות של גבר שרוצה להצליח. הוא אמר את זה ככה, תפקיד של נשים בעולם לגרום לגברים להיות בני אדם. אז נשים אוהבות את הדבר הזה. אבל אני מביא לך את זה מסיבה מאוד גדולה, כי בעזרת השם בבוא היום מתחתים עם אישה, תגלה את הדבר הנפלא שהיא מאוד מאוד שונה ממך בהרבה דברים. והנושא הזה של השוני, הזכרתי פעם, אני חוזר עליו עכשיו, כי זה מתבטא מאוד בשיחה ובחיים ביחד. השאלה הבסיסית, איך אתה תופס שוני? האם בעצם אני אדם שחי את החיים שלי ופוגש שוני אצל בן אדם כדבר שמפריע, או אולי קצת מסקרן, אבל כל עוד שאני יכול לסגור את הדלת ולחזור לדבר שמתאים לי, שנוח לי, זאת אומרת לעצמי. ולכן חיי נישואין, כאשר אני מגלה שזאת אחרת ממני, אז אני כאילו עובר איזושהי חוויה של חצי טראומה. מה אני עושה עם כזה ייצור? או אני עושה סוויץ' ואני מבין שאם הפסוק אומר ויקרא את שמם אדם, את האדם שאני עד החתונה, השלמות של אדם יחיד היא השלמות שמתאימה ליחיד. עכשיו אני עולה קומה ואני עכשיו מתחיל תהליך שאני אהיה בעזרת השם מסוגל להיות אדם בבחינת הצו האלוקי, ויקרא את שמם אדם, זכר ונקבה. ואם זה נכון ואנחנו מאמינים בזה, הדרך של אשתי היא צודקת ונכונה בדיוק כמו הדרך שלי. והתפקיד שלי כאשר אני פוגש את השוני זה להבין את השוני מתוך אהבה, מתוך הבנה, מתוך רצון להבין את ההקשר הפנימי, איך זה מבטא את הפנימיות שלה ומה היא מתכוונת, כדי שאני יכול לשתף אותה בעצם בעצמיות שלי. כי האחדות של בעל ואישה זה בעצם התפקיד, והוא תלוי, זאת אומרת מה שפותח את הדלת ליכולת לבדות את זה זה בעצם התפיסה. האם אני פוגש את הרצון של אשתי שאני אדבר כאשר אני רוצה לשתוק כדבר שמפריע ולכן עליי להעיף אותה, או עליי לנסות להבין, להניח את אהבתה ורצונה לטוב, שהיא ניגשת במה שטבעי אצלה, אני ניגש במה שטבעי אצלי, ואז הבנייה היא בנייה של הבנה, של לימוד, כי ודאי חייבים ללמוד מי היא ומי אני, ותמיד איזושהי שאיפה לבנות את זה ביחד שיהיה טוב לה וטוב לי. לכן אני חושב שהברכה של בניין עד יד בנישואין, בניסיון שלי, היא בעצם נבואה לנישואים טובים. כי הבניין עד יד זה בניין של שבונים, בנייה עד יד. תמיד בונים, תמיד מנסים להבין, תמיד מחפשים מה שמחבר, לא מתוך ביטול, אלא מתוך ראייה של תוספת, אחדות ואדם על בסיס, על בסיס השוני. אז אם אנחנו מצליחים להפנים את הרעיון הזה, הוא בדרך כלל עומד כבסיס של בנייה בכבוד, שצריך להיות בעצם המגמה הבסיסית של בניית הנישואים. אוקיי, בוא נסיים פה. אם יש שאלות או הערות על הנושא הזה, אני אשמח לקבל אותם. כן. הרב עמד על היסוד
שבין השוני, בין בני אדם, בין מינים, אבל גם בתוך מין, יש שוני ואיך לקבל אותו. אפשר לקרוא להסיק נאו שבעצם כל שוני מקובל, פשוט זה כל אחד לפי מה שהוא. אם הרב בשיעור אחר בזהות יכול להכניס את ההסתייגויות בתוך הדבר הרב, יש אדם שמתנהל בצורה שזה לא מוסרי או לא נכון, אבל לכאורה על פי דברי אנחנו יכולים לומר כל דבר פשוט בן אדם
מהות. זה תיקון מאוד מאוד חשוב. אני ארחיב בנושא הזה בעוד כמה שנים, חבר'ה, כאשר אתם נשואים ובאים לשיעורים של בניית זוגיות טובה, כי השאלה הזאת היא שאלה הקשורה לזוגיות, אולי אפילו בעיקר. אבל אולי אני אזכיר כמה רעיונות כדי להתייחס למה שאתה אומר. התשובה היא, לדעתי, ודאי שלא. זה לא שכל דכווין. ואני בדרך כלל מתייחס לשאלה הזאת בהמשך לשאלה של בנייה בנישואין. ונדמה לי שיש שלושה רובדים בבנייה בנישואין. אני מתחיל באולי איזשהו רעיון נוסף. בדיוק כמו שלהיות יהודי זה אחריות, בעזרת השם יהיה לכם הזדמנויות להיות אבות ולהיות אבא, זה אחריות. להיות בעל זה אחריות. אתה לא בא לקבל אישה, אתה נכנס כי יש עוד תפקידים. אתה נכנס לחיי נישואין להיות בעל טוב. וזה העבודה שלך. העבודה של אשתך, להיות אישה טובה. אז מה זה להיות בעל טוב? מה האחריות? ובזה אני בדרך כלל מחלק לשלושה רובדים. בזה אני חושב מתייחס לשאלה שלך. הרובד הראשון הוא מידות טובות. חושב שחיי נישואין זה מסילת ישרים מתהלך, אדם שנכנס עם גאווה, שנאה, קינה, כל המרים בישין האלו, והוא לא מתוקן, אז עליו לתקן את עצמו. ובזה זה לא בסדר. בעל שצועק על אשתו, זה לא בגלל אשתו, הוא אסור לו, ועליו לעבוד על עצמו. הרובד השני בנישואין, זה הרובד של אחריות. אתה בעל, פרנסה עליך, בוא נגיד, או לימוד תורה עליך, או זה, ומאוד חשוב בחיי נישואין שיהיו תפקידים ברורים. כל פעם שיש בלגן ולא ברור, היצר נכנס וזה כבר בלגן, אתה, אני, כל אחד עם ה... הרובד השלישי הוא הרובד שיותר מורכב. וזה הייתי אומר, בזה שאתה החלטת להתחתן עם בחורה כזאת, או בחורה הזאת, אחריותך להיות בעל טוב לאישה הזאת. אחריותך ללמוד מה עושה לה טוב, ולעבוד על עצמך להיות בעל טוב. מה האחריות שלה? להכיר אותך, ולעבוד על עצמה להיות אישה טובה לך. זה העבודה שלה, זה האחריות. לעבוד, להשתדל. והתוצאה בעזרת השם, קצת מזכיר לי את המדרש המפורסם של שתי האחים, אחד עם כסף ואחד עם ילדים, שכל אחד נותן אחד לשני, ונפגשים איפה? בהר המוריה באמצע הלילה, ושם בנו בית המקדש. כי התנועה של אשתך לקראתך, ואולי בטבע, אולי זה קשה לה, והעבודה שלך לקראתה, אתם אמורים להיפגש אי שם באמצע, עם הרבה הערכה הדדית, שכל אחד עושה מה שהוא יכול. כמו שהקדוש ברוך הוא לא בוחר, ולא בוחן את התוצאות, גם בנישואין אנחנו צריכים להשאיר הרבה מקום להערכה, והערצה של השתדלות, שהאישה וגם אני עושים מה שאפשר שיהיה טוב לשני. אז יש לי לפעמים מגבלות, על זה אנחנו לא דנים. אנחנו מנסים לבנות מערכת של הערכה.